הברייתא שמה אנחנו עוסקים בנויה מכמה שלבים. תורה מביאה לידי א' זהירות, זהירות מביאה לידי זהירות ואחר כך נקיות. עכשיו בואו רגע נקרא את המושג נקיות כפשוטו. מדובר בנקיות, תנו, יש הכל נקי ולא מנוכלך. נגיד, לא זה, אלא נקי. מה?
פרקל בית השם.
מה, איפה? לא, יוד. במצילת השרים? יוד. הקיצור, אבל אנחנו לפני מצילת השרים. בואו רגע נראה לפני מצילת השרים. בואו נקרא את זה כפשוטו. אנחנו עכשיו עוסקים בתהליך ההתעלות המידותית של בן אדם. בסדר, נכון, הוא מתחיל בתורה, ומגיעים בסוף לרוח הקודש. איך זה קורה? איך התהליכים הנפשיים, מה זה בנוי, שמתקבלים בסוף לרוח הקודש? בתוך זה, נכנס מושג של הכרות בית, נכון? של ניקיון הפסח. מה אכפת לי ניקיון? מה זה רלוונטי? איך בדיוק נכנס לתוך תהליך ההתעלות המידותית של בן אדם? ולא אבא אמינא, זה גם מסקנה. יש גדולים, יש גדולי אחרונים שכותבים, שמסבירים את זה כפשוטו. המרש"א, היבץ, התפארת ישראל מסבירים ניקיות, כי הם שולחן נקי, בדים נקיים. אז באמת זו שאלה, איך זה נכנס לתוך ה... איפה זה ברוח הקודש? זה, לא יודע למה. אמא יש לה ג'וק בראש שרוצה שהחדר שלי יהיה נקי. איפה זה עושה, איפה זה מרומם אותנו עד לרף כזה גבוה של רוח הקודש? איך זה נכנס בתוך הסביבה? סתם שאלה פשוטה. לא רק זה. בואו רגע ניכנס לפרטים קצת יותר. זריזות מביאה לידי נקיות? במה?
כל שלב מתאר אותה.
נקיות מביאה לידי טהרה? במה? מה, איפה זה שאני עכשיו רק למצוות, איפה זה גורם לזה שהשולחן שלי לא יראה ככה, אלא יראה נקי? איך זה... מה הקשר? מה זה קשור? וגם אחרי שהשולחן שלי נקי, איך הגענו מכאן לטהרה? מה הקשר בין זה לבין זה? מה זה קשור? זה נראה לא רלוונטי אחד השני.
למה? הקפדה על הפרטים, להשקיע...
הקפדה על הפרטים ברוחניות. מה זה קשור עכשיו לממגדים שלי נקיים?
לפעמים לא משפיע על הפרטים.
איפה זה קשור? טוב. אוקיי, סבבה.
אתה רואה תמיד שיעורה לחפש
לך סבבה. היית אומר, יש הרבה דברים חיצוניים. אנחנו עכשיו מדברים על הדברים העקרוניים הכי חשובים בהתעלות המידתית. תהיה נקי, לא תהיה נקי.
כנראה שאתה משנה שיעורה לאמיריות. קשורה להתקדמות של האדם?
קשור, אין לי בעיה. אנחנו עכשיו לא באים להגדיר שיש ערך לנקיות, אלא להגדיר שזאת הדרך המרכזית להתעלות בעבודת השם. מה מרכזי בזה? טוב, זו שאלה שולית. מתי הם מתעסקים בנקיות? לא יודע, לקראת פסח,
כשאם הם שבו... אני חכה לרבן מגדוק,
הוא. אין בעיה, וזה עיקר התורה, זה עיקר ההתעלות המידותית. סעיף, לכאורה, סעיף, דפיף, זה משהו שולי. מה, לא הייתי שם את זה בכלל בתוך הסולם הזה, בטח לא במקום כזה מרכזי. זה מביא לידי טהרה? מה נקיות מביאה לידי טהרה? בסדר, אז השולחן לא נקי, נו, ו... אז בגלל זה אני לא יכול להתפלל כמו שאתה, בגלל זה אני לא יכול להתדבק בריבונו של עולם?
כן.
אולי נענה, אולי זאת תהיה התשובה, אבל קודם כל השאלה חזקה. כלומר, השאלה באמת עומדת בעינה. מה זה נקיות? נקיות זה בשביל לא יודע מה, בנות, הם צריכות, לא יודע, יש להם ג'וק בראש, הכל חייב להיות נקי. בסדר, מה זה קשור עכשיו לעבודת השם? איך זה שאני עכשיו נקי, נקי יותר, נקי פחות, מתקלח יותר, מתקלח פחות, מה זה מרומם אותי באיזה ימות שמונה שלי?
יש
שושלות.
יש אדם
שושלות.
בוא
נראה. בוא נראה. קודם כל, דבר מפתיע, בסדר? היה שעבודה זרה, ככה מובט, לא זה דבר רע. וזה באמת פלא. שהחושש על נקיות נשמתו, חושש על נקיות בגדר. שם תכשיטיה, הוא דבר שכלי, לנהוג בנקיות אדם חכם שלא ידמה לבהם.
מה אתה לא תכשיטיה?
מה פשט? מה?
תכשיטיה. תכשיטיה.
נכון.
חיצוניות משוואת
כאלה. רגע, בוא נבנה את זה לאט. השאלה טובה, השאלה מעולה, צריך להתמודד עם השאלה כמו שצריך. בסדר? קודם כל נציב אותה. אנחנו גם נענה לתשובה. בסדר?
נציב אותה.
קודם כל צריך להציב את השאלה. מה?
צריך להבין איזה קסומים מונחת.
תבנתי?
זו שאלה שבנויה לאקסיומה מסוימת
שכשאנחנו... נכון?
נדבר לי. נכון, בוא נפרק. נפרק
את האקסיומה. עכשיו, כנ"ל גם התפארת ישראל בסוף סוטה, אומרת בדיוק את הדבר הזה, הוא מדבר שם על נקיות, על זריזות מביאה לידי נקיות, הוא אומר, נקיות ממש, נקיות שהאדם שומר על הבגדים שלו, וזה עצמו מביא לידי טהרת מחשבותיו. ככה הוא קורא את זה שם, באמת צריך לשאול, מה, למה? כאילו, בוא, אין בעיה, אין מקור, אבל בוא נשאל עליו, למה? מה הגיוני בזה? אני אומר, בוא ניקח, ואני נותן את זה לשם העיקרון, רק לשם הדוגמה. אבל כן, יש ילדים, אני רוחץ, שדאי, תגידי לי, וסבון, לא מעין ללכלוך, מעין מעין מורח, וטוב לטוב, עכשיו שמח. נכון?
אתה יודע,
עכשיו,
אני כאילו שמח, אני ספיידרמן.
רגע, מה השני, עכשיו, לא, אני לא דעתי הבן דור, צריך לשאול אותה, לשאול אותה מה המקור, מה המקור בזה, שזה שאני נקי, גורם לי להיות שמח. או במילים אחרות.
זה מה ירון אמר, לא?
אני שאלה בדי הבן דור.
מי היה שורש?
דתי הבן דור. דתי הבן דור. אקיד ג'ו. עכשיו, בוא, בשביל להרגיש, אני קודם כל, בוא נצא את המפה, ואחר כך נגע, נכנס לעצם הנקודה. בוא נראה שהעיקרון הזה, שדתי הבן דור הגדיר בשיר שלה, על גדולי עולם, הגדירו את זה בתורה, בתורתנו. בוא נראה את זה במציאות. בסדר, אנחנו רואים תופעה מוזרה. שבני אדם, יש לנו שיגעון הנקיות, יש לנו קטע מוזר כזה. בהמה לוקחת, בהמה רוצה לאכול, הורגת את החיה, טרח, טורפת אותה, הכל מסריח, זבובים מכל הכיוונים, כל מיני דברים מגרעינים יוצאים מתוך הגופה, זה לא מעניין אותה. היא באה, טורפת, נגמר סיפור, הולכת, זה לא מעניין אותה. בן אדם, כל בני אדם, וזה קטע כזה, ומוסכמה כזאת שאף אחד לא אומר אותה, זה ברור מאוד שאצלנו זה לא ילך ככה, נכון? מישהו שעכשיו ישחט פרה פה, ויפיל אותה על הרצפה, אף אחד לא יקפוץ על הפרה ויתחיל לאכול אותה, נכון? אלא עכשיו יש סדרה של כמה ימים ארוכים. יהיה עכשיו סדרה ארוכה של כמה ימים ארוכים שיכשירו את הפרה הזאת למאכל אדם, נכון? יקחו אותה, ינקו אותה, ינקו אותה, עוד פעם ינקו אותה בצורה כזאת, יבשלו אותה, ואז בסוף איך יאכלו אותה? הכל בצורה מאוד נקייה, נכון? אפילו אתה לא נוגע בה בידיים, סכין, מזלג, יש צלחת, יש מפית עם משהו מתלחלך, יש הכל כמו יגיד כמה מסודר.
בסדר, יש כמו מזלם.
כן, 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 הייתי מגיעים ו...
זרום אחר. זה תופעה אנושית, נורמלית, במצב שבו ברור מאוד שאפילו באוכל, הגת שלנו, אנחנו דורשים עצמנו נקיות, זה דבר מאוד פשוט, שאף אחד לא ביקש את זה, אף אחד לא מגדיר את זה, נקודת הנחה מאוד ברורה, זה מאוד פשוט כזה, לא צריך להוכיח את זה, זה נטייה מאוד חזקה באדם, לא רק זה, אלא גם בן אדם מתלבש. צנוע, לא צנוע, זה כבר שאלה אחרת, אבל כל בני אדם מתלבשים, זה פלא הדבר הזה. מה מובן מאליו לזה? בגדול, חיות לא מתלבשות. הן לא מרגישות לא נעים עם זה שיש להן גועל נפש, שהכל מגיש, שהכל מגיש. אבל בני אדם כן מרגישים סלידה מזה, נכון? לכן הם רוצים להיות קצת יותר עדינים, לא להיראות כמו בהמות, לא נראים כמו בהמה, אלא משהו קצת אחר. שוב, אותו סיפור, אותה תחושה עדינה, נקייה, שממש חזקה באדם. וכל זה מוסכמות ברורות לגמרי, נכון? אין אף אחד שיערער על זה, אין אף אחד בן אדם נורמלי. בסדר, לא יודע משוגעים, אבל בני אדם נורמלי, אף אחד לא מדריך, בוא חבר'ה, בוא נלך לבגדים. הוא כאן כאן דבר. לא רק זה, שגם מחפשים בגדים, נכון? מישהו שיעלה עם בגדים מלוכלכים, משהו מוזר, נכון? ברור לכולם שמחפשים בגדים. היום זה מאוד קל, יש מכונת כביסה, פעם זה הסרט. אנשים היו הולכים עד לנהר, ושם משפשפים, ומשקיעים מאמץ, ומייבשים, וזה. סיפור שלם, ממש יום שלם של עבודה, מישהו לחפש בגדים. זה היה ממש מאמץ. מישהו ירער על זה? מישהו חושב לעצמו להגיד, טוב, אני אלך עם בגדים מלוכלכים חבל על המאמץ שלי, בביטול תורה? לא, נכון? הם ברור מאוד שהבגדים צריכים להיות דקים. גם פשוט כזה, מאוד 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 פשוט. לא רק זה, רוב בני אדם מתקלח במקומה זה רוב. בן אדם נורמלי מתקלח, נכון? בן אדם נורמלי מתקלח, פשוט מאוד. שוב, גם זה, ניקיון הבגדים, ניקיון הגוף שלנו, משהו בסיסי מאוד. כל בני אדם שותפים אליו, אין כאן שום דבר רוחני שצריך ללמוד בו, אף אחד לא יעביר קורס באיך להתקלח, נכון? וזה ברור לכולם שכולם מתקלחים. לא רק זה, לא רק שאנחנו והבגדים שלנו נקיים, אלא גם ממש חשוב לנו שהסביבה תהיה נקייה. בחיים שלי לא ראיתי כלב שנובח על הגור שלו שישטוף את המלונה, נכון? בחיים שלי לא ראיתי כאן דבר. גם לא ראיתי חתולה שאומרת לגורים שלה, קדימה, עכשיו מסדרים את החצר. לא ראיתי, לא קיים כזה דבר. גם לא עם ג'ירפות, גם לא עם עכברים, גם לא עם אף אחד, נכון? אבל ראיתי הרבה מאוד אמהות שהשתוללו על הילדים שם שיסדרו את החדר, נכון? זה משהו מצוי, נכון? למה זה? כלומר, אפילו את הסביבה שלנו מאוד ברור לנו שהיא צריכה להיות נקייה. זה משהו אנושי מאוד מאוד פשוט. למה? כפל הדבר הזה. מה? בסדר? שאלה. זה הולך ככה, נקיות לא מתחילה מבחוץ, אלא מתחילה מבפנים. לא, זה לא מתחיל, זה לא בגלל שזה יעיל, זה לא בגלל שזה תורם לנו לכמות האוכל שלנו, זה לא בגלל שאנחנו מקבלים הנאה פיזית מזה שנקי. זה לא הסיפור של נקיות. נקיות מתחילה מבפנים, זה לא מבחוץ פנימה, אלא זה מבפנים החוצה, בסדר? ולא, אנחנו לא מנקים בגלל שאנחנו רוצים על ידי הניקיון להיות עדינים, אלא בגלל שאנחנו עדינים, לכן אנחנו מנקים. לכן אנחנו נקים. כלומר, כל הסיבה שבגללה בני אדם שונים מבעלי חיים בזה שהם רוצים להיות נקיים, סודרים, נקיים בבגדים שלהם, נקיים בגוף שלהם, כל הסיבה שזה נכון זה בגלל שיש בהם חוכמה, יש בהם עדינות, והעדינות הנפשית הזאת מחפשת להתבטא כלפי חוץ ולסדר את כל העולם החיצוני שלנו בצורה עדינה, יפה, מסודרת, נקייה, ונובע מתוך הנפש שלנו, זה דווקא מתחיל מתוך הנפש של האדם. בואו נחזור רגע ליאבקס, החושש על נקיות נשמתו, חושש על נקיות בגדיו, זה טבע, זה עובדה. כאילו היאבקס מספר לנו, ברגע שאתה בן אדם עדין פנימה, אתה גם נהיה עדין החוצה. העדינות שלך הולכת החוצה גם לבגדים שלך. ועד על פי זה הוא מסביר את למה רבב בבגדו של תמיד חכם הוא כזה נורא. לא רק בגלל שאנשים רואים את זה שיש לך כתמים על הבגד אז מבזים אותו. לא, לא רק בגלל מה שאנשים רואים, אלא גם בגלל שלעצמו, תמיד חכם שהוא שיא העדינות, לא יכול לסבול את העובדה שיש בו משהו מלוכלך. מה זה משהו, זה ככה תמיד חכם נורמלי מתנהל. כאילו זה העדינות הנפשית הגדולה שלו מתבטאת כלפי חוץ גם בבגדים שלו. ואז לכן אפילו הקטנים, הכי קטנים מציקים לו. וזה דבר שכלי לנהוג בנקיות אדם חכם שלא ידמה לבהמה. כלומר, לכלוך זה משהו בהמי. לכלוך וחוסר סדר וכן על הדרך, זה משהו בהמי, זה משהו של אדם שאין בו עדינות, שיש בו גסות, ואז ממילא זה מתבטא גם בלכלוך כלפי חוץ, ולכלוך גס כלפי חוץ. אבל עד רבה, בשביל לבנות, בשביל הנקיות החיצונית, זה נובע דווקא מתוך נקיות פנימית. בסדר? עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, אפשר להבין את הגמרא הבאה. הגמרא הבאה בשבת נון עמוד א', אומרת דבר מאוד מפתיע. בסדר? היא אומרת, רוחץ אדם פניו ידיו על הגב, בכל יום, הוא מתקלח. למה? הייתי אומר, בשביל שזה לא יפריע לחברים שלו, נכון? יש עוד לראות פעם דאודורנט שבוע, ולא התקלח שבועיים, כל החברים שלו, וואלה, סובלים מזה, נכון? אז זה לא מה שכתוב כאן. וגם לא כתוב שאדם צריך להתקלח בגלל שככה הוא יהיה מכובד יותר לאנשים אחרים. זה לא מה שכתוב. אבל מה כן כתוב? רוחץ אדם פניו אליו הרגליו בכל יום בשביל קונו. משום מה, לריבונו של עולם, חוץ מזה שממש מעניין אותו האם הנחתי תפילין הבוקר או לא, גם ממש מעניין אותו האם התקלחתי בכל יום. תשימו לב, כל יום, גם בחורף, כל יום להתקלח לשם בשביל קונו. למה? מה אכפת לריבונו של עולם? זה שאני בן אדם שעושה יותר חסד או פחות חסד, ניחא, אני מבין, אבל מה אכפת לי אם הוא מתקלח או לא? מה אכפת לי אם הוא נקי או לא? מה זה מוסיף לריבונו של עולם? בסדר? ואז הגמרא אומרת, מביאה פסוק מאוד מפתיע, כל פועל השם למעניין. בסדר? משלי תזיין דלת. מה הפסוק הזה קשור? כל פועל השם למעניין. למה? ולמה זה מלמד אותנו שבגלל זה צריך להתקלח? אז כל דבר שריבונו של עולם עשה, יצר בעולם, זה למענו. למה בגלל זה צריך להתקלח? מה הקשר בין זה לבין זה? אוקיי, סבבה, אנחנו נזרום מזה. קודם כל, באמת הסבר ראשון, נתן בדיוק מה שאתה התחלת, זה הולך ככה. קודם כל, הסבר ראשון, רש"י מסביר, מביא שם שני הסברים, ושניהם ככה מפתיעים. בואו נראה אותם. צלם אלוקי, בסדר? ההסבר הראשון, לכבוד קונהו, למה זה בשביל קונו? לכבוד קונהו, נכתיב כי בצלם אלוקי עשה אותו. בראשית נראה לי איזה תקווה. כן, ראשית תקווה. לכבוד קונהו, כלומר, זה שאני, איך שאני בנוי, זה משהו בצל של ריבונו של עולם. היחס בין האדם לבין הצל שלו, זה שני דברים שממש ממש ממש קונים. כשהצל הוא בחינה מסוימת מהגוף, הוא לא בדיוק הגוף, לא מסוגל לתפקיד, לא מסוגל לעשות שום דבר, אבל הוא מזכיר את הגוף עצמו. בסדר? ככה גם אנחנו הצל של ריבונו של עולם. אנחנו מזכירים משהו בריבונו של עולם. מה הכוונה? כמה כבוד? לאדם יש יד, לאדם יש רגל, לאדם יש פנים, יש עיניים, יש רגליים וכו'. כל אחד מהחלקים האלו יש בחינה כזאת גם בריבונו של עולם. אם לריבונו של עולם יש יד השם, זאת אומרת, משהו שמופיע ביד שלנו, מופיע גם בהתנהלות של ריבונו של עולם בעולם בתור יד. בסדר? לכן יד השם עולה במקנך. בסדר? לכן עד הדרך. או הארץ אדום רגלה. כלומר, יש כל מיני חלקים של הגוף שלנו שאנחנו יכולים להשליך אותם כלפי מעלה. התכונות הרוחניות של אותו חלק בגוף הוא מזכיר משהו, מזכיר במשהו את הדברים האלוהים. זה הכוונה צלם אלוקי. זאת הסיבה שבגללה, וזה לא רק משל, אתה יודע, אני כאן משלים, זה לא רק משל בלבד, אלא יש כאן משהו אמיתי. למה אני אומר יש כאן משהו אמיתי? מאיפה הוא ראה שהביא את הפסוק הזה, כי בצלם אלוקים עשה אותו, ומגיע מהפסוק הבא, שופך דם האדם, באדם דמו ישפך, כי בצלם אלוקים ברא אותו. כלומר, למה אסור להרוג, למה כל כך חמור להרוג את האדם? למה האדם עושה את הלפים? מה? אוקיי, אז למה, כלומר, במה זה מסביר לי שזה יותר חמור מלהרוג בהמה? כלומר, כי בעצם בזה אתה הורג את ריבונו של עולם. זה לא רק דמיון, כאילו באופן עקרוני יש איזשהו דמיון מסוים, יש איזה משהו, לא. זה לא רק משל, אלא עצם האדם הוא חלק מריבונו של עולם. הנשמה היא חלק אלוק הממד. כלומר, הנשמה הזאת מופיעה דרך הגוף, ובגוף הזה יש צורה מסוימת שהיא צורה מאוד מדויקת. מה אתה אומר?
אתה מרים יד על ריבונו של עולם.
הבנתי?
אתה מרים יד על ריבונו של עולם.
מרים יד על... כן, בדיוק. כלומר, זה שאדם שופך את דם חברו, זה בעצם לשפוך במשהו את הצל של ריבונו של עולם. משהו מתוך ריבונו של עולם עכשיו מת. לא הוא עצמו, כמובן, לא אלוקים, אלא צל של אלוקים. בסדר? זה מה שרבן בשל הפסוק, אבל הנה בואו נלך עם עוד צד קדימה, בצלם אלוקים ברא אותו בראשית א' כ"ז, צלם דיוקאי יוצרו הוא. כלומר, זה איך שאני בנוי, זה בדיוק כמו ריבונו של עולם. אני נראה בדיוק כמו שריבונו של עולם נראה. לא שלא יש גוף, חס וחלילה, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אלא ההתנהלות שלו בעולם, יש בה מבחינת עין, יש בה מבחינת אף, יש בה מבחינת פה, כל אחד מאלו ובחינות שונות, בדיוק כמו שהרמב"ם במורה נבוכים מעריך להסביר בהתחלה, ובדיוק האדם. לכן, זאת הסיבה שבגללה, במהפכה של האדם ביחס לגוף שלו. אל תסתכל על הגוף שלך בתור סתם, ואתה בדיוק כמו שאר הבהמות, אני חמור רק שיש לי שכל, לא, אלא גם הגוף שלך הוא גוף רוחני, בסדר? איפה זה מבואר באריכות? ברמב"ם. הרמב"ם, 8 פרקים, פרק א', נדבר על זה בדיוק. הוא אומר, אל תתפוס את זה שכשהחמור אוכל ואתה אוכל, זה בדיוק אותו דבר. לא נכון. החמור אוכל זו אכילה של חמור. נשר אוכל זו אכילה של נשר. אריה אוכל זו אכילה של נשר. וכשאתה אוכל... מה?
אריה אוכל זו אכילה של נשר.
כשנשר אוכל זו אכילה של נשר, וכשאני אוכל, כשאדם אוכל, זו אכילה של אדם. אכילה אחרת, ולכן אנחנו מוצאים שאדם אוכל עם סכין, ולכן אנחנו מוצאים שיהודי אוכל עוד יותר גבוה, ועם ברכת המזון, ועם פדן כשרות וכו'. כלומר, כל זה נובע מהעובדה שהוא אדם, נפש האדם אחת היא, ולכן גם הגוף שלך, הגוף הזה הוא גוף רוחני, כלומר יש בו משהו מבחינה מסוימת, שמבחינה שנובע מתוך רוח, שנובע מתוך משהו, מתוך ריבונו של עולם. עד כדי כך שיור, הולך צעד קדימה, אומר שממש מתוך הבשר שלי אני יכול ללמוד על ריבונו של עולם. במילים אחרות, מבשרי, חבלי אלוה, בסדר, איוב י"ט כ"ו, בדיוק על זה, על זה שאני רואה בבשר שלי, אני מסתכל על הבשר שלי, מסתכל, ובאיך שאני מתנהל אני מסוגל להביט כלפי מעלה, לראות, לא לשקוע בגוף, לא לרדת כלפי מטה, אלא אדרבה, לעלות כלפי מעלה, לראות דברים עליונים. דווקא מתוך הבשר הזה. למה? כי הבשר הזה הוא לא סתם בשר, אלא בשר רוחני. אז לכן כל פעם שאני עכשיו מתקלח, אני עושה חסד עם משהו רוחני, אני עושה עשייה רוחנית ולא רק עשייה חומרית. ולא רק שאני עכשיו נהיה פחות מלוכלך, ואז לא יודע מה, וסתם זה משהו טכני. לא, ממש לא. עכשיו הכלי של ריבונו של עולם, הכלי הרוחני הזה שנקרא גוף עכשיו הוא נהיה יותר נקי, יותר במצב טוב, בסדר? זה הכוונה של צלם אלוקים, אתה גורם קצת איזה מין חרדת קודש מהגוף, כאילו וואלה, לשים לב, צלם אלוקים, וואלה, לא להרוף אותו, למה לפגוע בו? בטח לא קעקועים לבנים כאלה שעושים אותו, אבל גם בכלל, למה להרוס אותו? הנה, יש לך מה שיש לך, זה צלם אלוקים, צילו של ריבונו של עולם, זה הדיוקן שלו. על זה, בפלא, כתוב על הלל הזקן, שהוא היה הולך, שהוא הלך פעם אחת להתקלח, ואז תלמידיו שאלו אותו, מה אתה הולך לעשות? כאילו, הוא אומר, לעשות חסד עם הלוחה הזאת. כלומר, יש לי חסד, יש לי משהו, יש לי גוף, בוא נעשה את החסד, בוא נעשה חסד עם הדבר הזה, עם הגוף הזה, בוא לא נעשה את זה. מה?
הלוחה הזאת.
מה?
זה הלוחה.
לא נעניין, אתה אמרנו לי משהו? עד כאן הסבר ראשון, כלומר למה עושים, למה מתקלחים, למה המקלחת היא משמעותית בשביל ריבונו של עולם? בגלל שאנחנו לא סתם חיות, אנחנו לא בהמות, אלא הגוף שלנו הוא חלק מהנשמה, חלק מה...
אנחנו חיות עם נקיות.
מה?
אנחנו חיות עם נקיות.
אגיד שוב הסבר שני, וזה הסבר מאוד מפתיע, שמדבר על ההשפעה על החברה, והרואה בריאות נאות, אומר ברוך שככה לא בעולמו. כלומר, מי שרואה דבר יפה, ונפק להנחה, זה ברכה...
ברכת המיונים.
מה?
ברכת המיונים. ברכת המיונים.
כן, נכון. כל דבר שהוא, כל דבר יפה, אם זה אדם, אם זה בית, אם זה עץ, אם זה משהו, כל דבר יפה, צריך לברך עליו שככה לא בעולמו. מה הקטע הזה? מה רש"י לומד מכאן? הרי מה הוא אומר? מכיוון שיש כזאת ברכה, אז מה? מכאן אני לומד שאני צריך לעשות את המקסימום בשביל לייצר כאלו ברכות. זה פלא. בשביל לעשות, יוצר ברכות בעולם, בשביל לייצר עוד פעם את הברכה הזאת, אני צריך להתקלח. מה הפשט? מה הקטע? ואם אני לא הבן אדם הכי יפה בעולם, ואני לא אגרום לברכה הזאת, אז לא צריך להתקלח? לא, זה לא הכוונה. אלא רש"י לומד מכאן דבר חשוב. מזה שחז"ל תקנו את הברכה הזאת, שככה לא בעולמו, מכאן אנחנו למדים שההתפעלות מיופי, ההתפעלות מניקיון, ההתפעלות מסדר, היא התפעלות דווקא חיובית. כלומר, אם אנחנו נכנסים לתוך מקום, לתוך ישיבה, ובישיבה הכל נקי, הכל מסודר, יש פרחים, והכל יפה כזה, וזה וזה וזה, עצם זה, מה?
זה מדרשה.
כן, זה מדרשה, אבל... אם אנחנו נכנסים לכזה מקום ויש התפעלות, ההתפעלות הזאת היא לא התפעלות חומרית, אלא התפעלות רוחנית, שזה מפתיע מאוד. היינו אומרים שזה סתם התפעלות, זה סתם להתפעל, לא יודע מה, מדברים חומריים, מדברים נמוכים, כאילו אנשים חומרניים מתרגשים מדברים כאלו, מיופי וכאלו, אבל לא, לא נכון. ההתפעלות הזאת יש לה ערך, בסדר? ולכן אנחנו, ולכן כשבאמת נכנסים למקום יפה מאוד, מברכים על זה ברכה, דבר בעל משמעות, בעל ערך, צריך לשים את זה במקום חשוב, קיצור, וזאת הסיבה שבגללה מברכים את הברכה הזאת. מכאן רש"י למד דבר מאוד חשוב, דבר מאוד 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 עקרוני. הוא לומד שבעצם ההתפעלות הזאת היא התפעלות טובה. אז בואו נייצר כמה שיותר התפעלות כזאת. בואו נייצר, למען החברה. ככל שהחברה תהיה יפה יותר, תהיה בה עדינות יותר, היא תתרגל יותר לעדינות ולחוסר גסות. ברגע שבן אדם הוא גס כלפי חוץ, כן, זה גם משפיע חוצה, זה גם משפיע פנימה. אז לכן, בגלל הרואים, בסדר, לעומת האמירה הראשונה של רש"י, שהייתה אמירה כשלעצמה, גם אם אף אחד לא רואה אותך, עדיין יש לך צלם אלוקים, ולכן, ובגלל זה שתתקלח תמיד, וזה תמיד חשוב, לא משנה מה, בין אם רואים אותך, בין אם לא. אבל הצד השני היה, למען החברה, החברה שיש בה נקיות, שיש בה נקיות פיזית, אז כן, חברה עדינה יותר, יש בה יותר עדינות, היא יותר מסוגלת לשיח עדין, בצורת חשיבה עדינה, כי היא בעצמה, איך שהיא מתנהלת, זה דווקא בצורה עדינה ולא בצורה גסה. זו אמירה מאוד מפתיעה, כאילו, זה שבגלל החברה אנחנו רוצים להיות נקיים. בקיצור, אבל זה. טוב, עד כאן דיברנו על נקיות הגוף, בואו נתחיל לדבר לפחות לגבי נקיות הנפש. הרמח"ל, בסדר, הרמח"ל בספר מסילת ישרים, הגדיר לנו בפרק י' וי"א, בכלל לא דיבר על נקיות הגוף, לא הזכיר את זה בשום מילה. בכלל, בכלל, בכלל לא הזכיר את העובדה שאדם צריך להיות נקי ולא להתקלח. כל הדברים שדיברנו עד עכשיו, הרמח"ל לא הזכיר. אלא על מה הוא דיבר בנקיות, במידת הנקיות, דיבר על משהו אחר. המלחמה ביתרים. בסדר? למה? בסדר? למה המלחמה ביתרים נחשבת נקיות? זו השאלה. למה זה נחשב נקיות? בסדר, לאדם יש חולשה שהוא נכנע ליתרים, בסדר? שמאוד קשה לו, לא יודע מה, ואז הוא ממציא איזה כולה, לא יודע מה, ככה בקושי שולף איזה כולה מהמותן, איזה סברת בטן בשביל להקל על עצמו, וככה הוא עובר על איסורים. אוקיי, בסדר, קורה כזה דבר. אבל למה זה קשור לנקיות? שאלה על הרמח"ל. מה זה קשור למושג נקיות? למה זה נקי?
אינף שנקי, לא סקיצו את דרך, לא מנסה להבר, לעקוץ. הולך בנקיות.
מה זה קשור לנקיות?
נקי זה מבריק, יש תמים. כל הם 100% אמת, לא...
אוקיי. הרמח"ל אמר, קודם כל בואו רגע נחזור רגע על זהירות וזריזות. מה זה בעצם היה זהירות וזריזות? זהירות וזריזות היו שני צדדים של אותו מטבע. מה? סור מרע ועשה טוב, ששניהם היו שני צדדים של אותו מטבע, של אותו עיקרון. המפגש עם תודעת החובה. זה בעצם היה זהירות וזריזות. יש חובה, החיים שלי זורמים לכל מיני מקומות שהם לא תמיד החובות, שהם לא תמיד הצדק והיושר. איך אני מיישר את החיים שלי על פי החובה, על פי הצדק, על פי מה שבאמת צריך להיות. ובזה ראינו, ולזה היה שני צדדים, צד אחד של חשבון נפש, שזה היה זהירות, שמונעת מאיתנו איסורים, וצד שני היה זריזות לעשות את המצוות, כאילו, סור מרע, ועשה טוב. זה היה בעצם שני צדדים של תודעת החובה. אבל גם אחרי שבן אדם כן קיבל על עצמו את תודעת החובה, הוא עושה רק את מה שמוצדק. אבל מה זה מוצדק? מה זה הצדק? מה זה היושר? פה מגיע בעיה, יש כאן איזה פער מסוים. למה? כי אדם, יש לו עדיין, הנפש שלו עדיין מחפשת את הנוחות, תעבוד, דברים כאלו. וואלה, היא לא מיד מחפשת בדיוק לקיים את כל המצוות כמו שצריך, לכל פרטי 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 פרטיהם, וכל הדקדוקים שבמשנה ברורה והאחרוני האחרונים. לא, זה לא ככה. נפש לא חפצה בזה. היא רוצה להתלנות וכל מיני דברים כאלו. אז מה קורה? קורה שהאדם, גם אחרי שהוא נפגש בתוך, גם אחרי שהוא נכנס לתוך תודעת החובה, הוא בכל זאת מוצא לעצמו כל מיני קולות, שהם לא באמת קולות, כל מיני היתרים שהם לא באמת היתרים, רק בגלל שהנפש שלו עדיין קשה לה, עדיין לא הצליחה להיכנס לזה לגמרי. זה הכוונה היתרים, זה הכוונה קולות. ובמילים אחרות, מה שהרמח"ל הגדיר בעצמו, אני מצטט מהרמח"ל, איננו אדון בעצמו, שלא ימשוך ליבו מן התאווה הטבעית, שלא תתאו להראות לו יתרים. אתה עדיין משועבד, אתה לא אדון לעצמך. אתה עדיין משועבד, אתה לא מצליח, לא הצלחת עדיין להשתחרר מהנטייה של הנפש לכל מיני דברים נמוכים, לכל מיני תאוות. ואיפה זה פורץ? ביתרים. עכשיו, איך זה קשור לנקיות? בנקודה הזאת אנחנו עכשיו. איך זה קשור לנקיות? כי עד עכשיו מה שהיית עסוק זה בלהיות דתי, לקיים את העובדה שיש לך חובה, שיש לך יראת שמיים, כאילו להיפגש עם עצם זה, עם עצם העובדה שיש לי חשבון נפש, נעשה חשבון נפש ושאני מזדרז לקראת מצוות. זה בעצם היה עד עכשיו ההתמודדות שעשית, אין בעיה. אבל עכשיו בוא תיכנס לכל פרטי הפרטים. הוצאת את הגרוטאות מתוך החורבה, אבל עדיין יש כל מיני קטמים, כל מיני דברים שעדיין מפריעים. בית שבאופן כללי יהיה בסדר, יהיה מסודר, אבל עדיין יהיו כתמים על הרצפה, או בית מלוכלך, נכון? מספיק, קטם פה, קטם שם, לכלוך, עוד איזה לכלוך שלישי, וזהו, והבית מלוכלך. למה? כי זה לא מושלם, ועדיין לא הגענו למצב שבו תפרת את כל הפינות. אלא אתה עדיין, יש ככה כל מיני קצוות שצריך לתפור, שצריך לסדר אותם. כלומר, יש כל מיני היתרים שאתה נותן לעצמך, מרחב לנפש ללכת לקראת דברים נמוכים, ובדיוק המקום שבו מידת הנקיות מתקנת. בדיוק דבר נקי חייב להיות מושלם. אם יש חולצה לבנה, יש בה כתם אחד כתום, זה חולצה מלוכלכת. מה זאת אומרת? 98% מתוך החולצה נקייה לגמרי, נכון? אז למה אתה אומר שזה נווה? סך הכל כתם אחד. אמנם נמצא פה, כזה באמצע החולצה, אבל 98% מהזה, מה?
כתום כזה של
שמן. כן, כתום של שמן כזה בוהק. אז, אבל תראה, אבל רוב החולטה ניקייה, למה אתה אומר לי שמלוכלכת? כי זה בדיוק ניקיון, ניקיון הוא מושלם. ניקיון הוא, אין בו הנחות, בסדר? זה בדיוק המצב, זה בדיוק השכלול שאנחנו עוברים מזהירות וזריזות לניקיות. זהירות וזריזות היה עצם המפגש עם החובה. עכשיו בוא ניכנס לפינות, עכשיו בוא נשייף את הפרטים הקטנים, בוא נייצר מצב שבו אין נכלוכים, אין אף קטן, אנחנו פרפקציוניסטים, כאילו שלא יהיה שום פרט שפיפסנו בו, שכל הפרטים של, 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 של המצוות, שכולם יהיו כמו שצריך, שלא יהיה היתרים, שלא נקל לעצמנו במקום שאי אפשר להקל, קיצור, שנסגרו את כל הפינות. ולכן זאת הסיבה שבגללה קוראים לזה נקיות. נקיות וירידה לפרטים, זה מצב שבו גם הפרטים הכי קטנים, גם הם בסדר לגמרי. בסדר? כלומר, או במילים אחרות, הזהירות וזריזות, היחס בין זהירות וזריזות לנקיות זה בעצם שכלול. גם נקיות זה מפגש עם החובה, אבל כבר שכלול שלו. כבר יותר להיכנס לתוך הפרטים, יותר להיכנס לתוך כל הדקויות, ולהגדיר טוב מאוד מה זה בדיוק, מה בדיוק כל אחד מהפרטים של החיים שלנו, שאנחנו כן צריכים, ולעומת זאת, מה לא צריך. נעצור.